חדשות כל חי. השעה 9. ערב טוב ושלום רב באולפן אשר גרייבר. הליכוד דורש מלפיד ובנט לחשוף את כל המסמכים הקואליציוניים להקמת הממשלה, בדרישה שהוציאו כתבו מה יש לכם להסתיר. חבר הכנסת מתן כהנה מימינה הבטיח במהדורה המרכזית כי ממשלת בנט-לפיד לא תעשה נזק ליהדות.
האידיאולוגיה נשארת בדיוק אותה אידיאולוגיה, בדיוק אותה אידיאולוגיה, אבל אני אומר לך שבנושאים שאין עליהם הסכמה, בנושא דת ומדינה, הסטטוס קוו יישמר, כולם מבינים את זה, כולם רוצים את זה. אני אומר לך, אני, בעזרת השם, הולך להיות שר הדתות, אני אעשה כל מיני רפורמות, בעזרת השם, שישפרו מערכים.
חבר הכנסת איתמר בן גביר מהציונות הדתית הגיב לדברי כהנה ואמר כי מדובר במבצע הונאה לבוחרים.
בוא נגיד את האמת, יש כאן אנשים ששיקרו לציבור, אנשים שאמרו שמרת בשום פנים ואופן לא תיכנס לממשלה שלהם, אנשים שאמרו שהם לא יקימו ממשלת שמאל, האנשים האלה, אני אדבר על נפתלי והילד ועל מתן, על כל מי שנמצא שם, פשוט עשו מבצע הונאה של הציבור במדינת ישראל.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יעקב מרגי משס, אמר כי זה לא סוף העולם וכי שס תיאבק גם מתוך האופוזיציה.
אני לא אוהב את הגיבלת וממשלת השמד וסוף ורעידת אדמה וזעזעי ארץ. זו ממשלה רעה, ממשלה שתקום ממשלה רעה, ממשלה לא טובה. אבל מכאן ועד סוף העולם וגיבלת לא, אנחנו הולכים להיאבק בתוך האופוזיציה. יש לנו ניסיון פרלמנטרי עשיר, נאבק, נדע להביא אותם, תאמין לי, במבוכה לא פעם ולא פעמיים וגם לסכן להם מבינות.
חבר הכנסת מרגי אמר את הדברים בתוכניתנו פיל פוליטיקה. כ-300 בני אדם מפגינים סמוך לביתה של חברת הכנסת איילת שקד מימינה בגלל הסכמתה להצטרף לממשלת בנט לפיד. מנגד, כמה עשרות בני אדם מפגינים בעד הממשלה. שר החוץ האיראני מוחמד זריף התייחס למצב הפוליטי בישראל, ניצל את ההזדמנות לתקוף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר שהוא הולך לפח ההשפעה של ההיסטוריה. נתניהו מצטרף למסע המביש של שותפיו לקשר האנטי-איראני, בולטון, טראמפ ופומפאו, לפח ההשפעה של ההיסטוריה. איראן ממשיכה לעמוד איתנה. הגורל הזה חוזר על עצמו במשך כמה אלפי שנים לכל מי שמייחלים לפגוע באיראנים. הגיע הזמן לשנות מסלול. כך נשיא איראן. פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד תושב העיר ערבי בן 24 בגין מעשה טרור של ניסיון חבלה חמורה בנסיבות מחמירות בצוותא. כתבנו לענייני משפט ישראל רובין מוסר כי על פי כתב האישום לפני כשבועיים וחצי תקף הנאשם ביחד עם אנשים אחרים צעיר בעל חזות חרדית עם חגורות ואבנים ליד שכונת רמת שלמה בירושלים. שר הביטחון בני גנץ נפגש עם מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן בוושינגטון. בפגישה הציג גנץ את הצורך בשינוי המדיניות ברצועת עזה והדגיש את הצורך המיידי בחיזוק ברית המתונים וחיזוק הרשות הפלסטינית. עוד העלה גנץ בפני בלינקן את סוגיית השבת החטופים וגופות החיילים שנמצאים בעזה כתנאי לשיקום הרצועה והציג את הצורך בעמקת הפיקוח על איראן. כתבנו המדיני שלמה ריזל מעדכן כי בהמשך הערב ייפגש גנץ עם מזכיר ההגנה האמריקני לואיד אוסטין בפנטגון, והשניים צפויים לשאת הצהרה משותפת. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים הלילה תרגיל ביטחוני במעבר חוצה שומרון בין השעות 10 בלילה ל-5 בבוקר. במהלך התרגיל כביש 5 יחסם לסירוגין וישמעו קולות ירי ופיצוצים. הולכת רגל בשנות ה-70 לחייה, נפצעה באורח קשה לאחר שאופנוע פגע בה ברחוב מושיע בתל אביב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, עכשיו התחזית.
תחזית מזג האוויר בחסות סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. סדרת מרקחי כביסה העוטפים את הבגד בביסום עוצמתי.
הערב והלילה מעונן חלקית ונוח, מזג האוויר הנוח יישאר איתנו עד ליום שני, אז תחול התחממות קלה. הטמפרטורות החזויות להלילה ולמחר בירושלים מ-15 מעלות הלילה ועד 25 מעלות מחר בצהריים, בבני ברק והמרכז 21 עד 25, שפלה 19 עד 28, חיפה 20 עד 24 ובצפון הנגב מ-15 מעלות הלילה ועד 24 מעלות מחר בצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות סאנו מקסימה פיור סנסיישנס. סדרת מרקחי כביסה העוטפים את הבגד בביסום עוצמתי.
עד כאן, חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
בית מדרש חזון עובדיה יערוך תפילה מיוחדת בציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. למסירת שמות לתפילה ללא עלות, חייגו כוכבית 9023, כוכבית 9023. דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים על פסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. נודה למפיק ולטכנאי הקום מסורים, אורי כהן, שלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש. נבקש מכם המאזינים להקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, לבקשת מאזינים רבים מאוד, אנחנו נעצור ונשיב על שאלות רבות שמאזינים שלחו בפקס דרך האתר, כדי שאנחנו נוכל להשיב על דין פריאת בלחוב מצווה. לכן לא יעלו מאזינים בשבוע זה לקו, ונצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים, בה נלמד ביחד בסייעתא דשמיא בדיני הפרשת חלה שלמדים מפרשת השבוע. הפרשת חלה, דיניה ומנהגיה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
מצוות עשה להפריש חלה מן העיסה, כפי שנלמד בעזרת השם בקריאת פרשת השבוע. בזמן בית המקדש חיוב הפרשת חלה היה חיוב מהתורה. בזמן שאין בית המקדש קיים, חיוב הפרשת חלה הוא רק מדרבנן. כי בפסוק נאמר בפרשת שלח, בבואכם אל הארץ, דרשו חזל שהכוונה כשכל עם ישראל יהיו בארץ ישראל. מזמן שבית המקדש חרב, הדבר לא יתקיים לצערנו עדיין. כך פוסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה בלכות הפרשת חלה, וכך פוסק הרמב״ם וספר החינוך והראשונים. ישנה מחלוקת גדולה, האם מצוות הפרשת חלה היא מצווה חיובית, או רק כשאדם רוצה לאכול מהעיסה הוא מחויב להפריש? זו מחלוקת בין התז למגן אברהם. להלכה אנחנו פוסקים שמצוות הפרשת חלה היא מצווה חיובית. ולכן, אם האפייה רוצה לזכות את הציבור במצוות הפרשת חלה, מותר לה לעשות עיסה גדולה, לחלק אותה לעיסות קטנות, שבכל עיסה יש שיעור חלה, וכל אחת שתקבל את העיסה הקטנה שיש בה שיעור, תזכה במצוות הפרשת חלה. אסור למאפייה לעשות עיסה גדולה, וכל אחת תיקח מהעיסה שיעור של הפרשת חלה, כי המצווה היא חיובית כאמור. מותר לה לעשות עיסה גדולה, והיא המאפייה תחלק אותה לעיסות קטנות, וכדי שכל אחת תזכה במצוות הפרשת חלה, כי כאמור מצוות הפרשת חלה היא מצווה חיובית. כל עוד שלא הפרשנו חלה מהעיסה, היא נחשבת כולה לטבל. מי שאוכל מהעיסה ללא הפרשת חלה, הוא אוכל טבל. העונש באכילת טבל זה מיטה בידי שמיים. גם ליהנות מהעיסה אסור, אם ההנאה שנהנה מהעיסה שחיובה בהפרשת חלה והיא עדיין בגדר טבל, ההנאה הזאת היא תחלה את העיסה, הנאה שכזאת היא גם אסורה. לכן צריך להיזהר לא להשאיר בבית בפריזר עיסה תבולה, ואומר עיסה שלא יפרישו ממנה חלה, מחשש חלילה של תקלה. אסור להתחכם כדי להיפטר ממצוות הפרשת חלה, לכן אסור לעשות שתי עיסות נפרדות, שבכל אחת מהן יש פחות משיעור חלה. כך כותב מרן השולחן ערוך על פי הירושלמי. מותר לעשות שתי עיסות שבכל אחת יש פחות משיעור חלה, כשכל אחת נועדה למטרה שונה ויש הקפדה שלא יתערבו זה בזה. ניתן דוגמה, עיסה מתוקה ועיסה מלוכה. מכיוון שיש לי הקפדה הקפדה יתרה שאחת תהיה עם סוכר והשנייה ללא סוכר, אחת ממולט באופן מסוים והשנייה באופן אחר. ההקפדה שלי שהם לא יתערבו אחת בשנייה זה לא כדי להיפטר חלילה משיעור חלה, אלא יש לי הקפדה על העיסה עצמה שאני רוצה לייעד אותה למטרה שונה. מה שאין כן, כשאני מראש מפריד וכל אחת מהעיסות יש לה מטרה זהה, אם כך אני ניסיתי חלילה להיפטר ממצוות חלה. מותר לעשות עיסות קטנות, פחותות משיעור קלה, חלה, כשהמטרה ליצור לחמניות קטנות, לדוגמה, עבור לחם משנה, או כשהתנור קטן והוא לא מכיל עיסה בגודל של שיעור חלה. אבל לאחר שנעשה את כל העיסות הקטנות, נצרף אותם יחד כדי שיעור חלה, ונתחייב על ידי החיבור בקצוות, או שנניח את כולם באותו הקערה, תכף אולי נרחיב, ואז נפריש חלה אחת על כל העיסות. אני יכול לחלק, אבל לא כדי להיפטר חלילה ממצוות חלה, אלא אם כן, יש לי מטרה מוגדרת לכל אחת מן העיסות שאני לא רוצה שיתערבו, ממילא הם נחשבות כמחולקות, וזה לא נחשב שאני בא להיפטר ממצוות חלה, אלא אכן כל עיסה אין בה כדי שיעור הפרשת חלה. הזמן של ההפרשת חלה זה רק אחרי שהעיסות כבר מוכנות, ואומר, מגובלות היטב עם המים. לא נפריש קודם בזמן ששפכנו לדוגמה את המים לתוך הקמח. זה נכנס, זה מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לרש, מרן הבית יוסף מביא את הדברים. נצא מידי פלוגתא ונפריש רק בשעת גלגול, ואומר בשעה שכבר העיסה מגולגלת עם המים, ואנחנו כעת דואגים שהיא תהיה אחידה כולה. העיסות שלנו הרי תמאות, ומכיוון שהעיסות שלנו תמאות, אנחנו ניכנס למחלוקת גדולה כאמור, אם אנחנו לפני שעת גלגול נפריש את החלה. אישה ששכחה ואפתה את העיסה ללא הפרשת חלה, יכולה לכתחילה להפריש חלה אחרי האפייה. אם אישה מעדיפה להפריש חלה דווקא אחרי האפייה, מסיבות שלה, מותר אפילו לכתחילה לאפות ואחר כך להפריש חלה. כי ישנם דעות שהזמן הנכון להפרשת חלה הוא דווקא אחרי האפייה. ככה סובר הקצות החושן, מרן המשנה ברורה, לכן אישה שלכתחילה רוצה לאפות ואחר כך להפריש חלה, מותר כך לעשות ולנהוג אפילו לכתחילה. חיוב הפרשת חלה הוא דווקא מחמשת מיני דגן. מה הם חמשת מיני דגן? חיטה, שעורה, כוסמין, שיפון, שיבולת שואל. צריך לדעת שהשיבולת שואל היא הקווקר שלנו לכאורה. הקוסמת שלנו היא לא הקוסמין מחמשת מיני דגן, היא סוג של קטנית וברכתה בורא פרי אדמה. מחמשת מיני דגן פוסק מרן השולחן ערוך, רק מהם מפרישים חלה. אישה שלוקחת קמח חיטה יחד עם קמח שיפון ושופכת עליהם מים ומגבלת לעיסה אחת שיש בה שיעור של הפרשת חלה, העיסה מתחייבת בחלה. גם אם היא לקחה קילו קמח שיפון לדוגמה וערבה עם מים, עשתה עיסה מאותו קילו קמח שיפון, כך היא עשתה עם קילו קמח חיטה בנפרד, ואחר כך היא מערבת את שתי העיסות ולשה אותם יחד, הם משלימים זה את זה. אם יש בהם ביחד שיעור של הפרשת חלה, היא מחויבת להפריש חלה מהעיסה המעורבת המשותפת ביחד. אם היא לא מחברת אותם ביחד, מחברת אותם רק בקצוות, שמה אחת על אחת, אחת ליד אחת עם חיבור של נשיכה, ואומר שכשאנחנו נוציא את העיסה, העיסה השנייה תצא ממנה כעין נשיכה. בזה צריך לדעת שלא כל עיסה מצטרפת עם העיסה השנייה לשיעור של הפרשת חלה. צריך לדעת שיש בזה מחלוקת גדולה. אם בעיסה אחת יש קילו אחד ובשנייה קילוגרם נוסף, זה לא בהכרח משתף אותם ומחייב אותם בהפרשת חלה. מה עם העיסות שמצטרפות ומה עם העיסות שלא מצטרפות? חיטים מצטרפות יחד עם קמח קוסמין, כאמור אין בידינו קוסמין. שעורים מצטרפים עם כל העיסות חוץ מחיטים, שיפון מצטרף רק עם קוסמין וסעורים. שיבולת שואל מצטרף רק עם סעורים וקוסמין. צריך לדעת שיש להימנע גם מהצירופים המותרים. מדוע? כי אז יש שאלה ממה מפרישים, מאיזה קמח. גם בצירופים שאפשר לצרף יחד, צריך לדעת מאיזה קמח מבין שתיהם להפריש. לכן הדרך הנכונה היא ללוש אותם יחד מתחילה. ולצאת מידי פלוקטה, ולא ללוש כל אחת בנפרד ולתת להם להיות בקצוות ואז להפריש, כי כאמור לא כל אחת מצטרפת עם השנייה, וגם אלו שמצטרפים צריך לדעת ממה להפריש מביניהם. עיסה שהבלילה שלה מאוד לילה ומבשלים אותה בסיר עם מים, פטורה מהפרשת חלה, ואם מופיעים אותה היא מתחייבת בחלה, אבל רק אחרי האפייה. שוב, כי ברגע שאנחנו בישלנו אותה בסיר עם מים, היא כל כך דלילה שהיא לא נחשבת לעיסה. לעומת זאת, אם אנחנו אפינו אותה, פוסק מרן בסימן שינחפתת, אחרי אפייה היא מחויבת. עיסה שבלילתה אהבה, ומטרת העיסה לבישול ותיגון ולא לאפייה, יש בזה מחלוקת בין הראשונים. מרן פסק לא להפריש חלה, השח פסק להפריש בלי ברכה, או כי מנהג המהר"א מרוטנבורג, מגדולי רבני אשכנז, מן הראשונים, לקחת מעט מהעיסה לצורך האפייה, וזה יחייב את כל העיסה בהפרשת חלה. זו פסיקתו של השח, שלא כדעת מרן השולחן ערוך. למעשה, פוסק השולחן ערוך הרב, שרוב הפוסקים סופרים דווקא כדעת הרש. דעת הרש מגדולי הראשונים, שעיסה שהמטרה שלה בישול או טיגון, פטורה מהפרשת חלה, כמו שפוסק מרן השולחן ערוך, לכן אין להפריש חלה בכלל. למה הכוונה כשאנחנו אומרים טיגון? זה לאו דווקא לשמן עמוק כמו סופגניה, אלא שהשמן יציף את המאכל ולא רק ירחוש מתחתיו. כך פוסק מרן הרמ"א על פי דברי הריב"ש. ניתן דוגמאות. יטריות ופתיתים שהמפעלים מייבשים אותם בתנורים, פטורים מהפרשת חלה, כי זה לא נחשב לאפייה. אפייה היא רק שהדבר מוכשר על ידי האפייה לאכילה. לו יצויר שהם היו נאפים, אזי גם אם אחר כך הם היו מתבשלים, הם היו מתחייבים בהפרשת חלה. קוסקוס עיסה אהבה, והמטרה של הבישול, לכן קוסקוס פטור מהפרשת חלה. ביתריות יש עוד צד כולה, שהדבר לא נעשה בדרך של אכילה של פת. איך נתנהג עם פשטידה? חלק אופים את היטריות, את אותו קוגל, אותה פשטידה, אחרי שמבשלים אותה. אז צריך להפריש חלה עם ברכה. אבל בישול ללא אפייה, כאמור, פטור מהפרשת חלה. כך פסק דודי זקנים, מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה. מרן רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, בהגאות לספר שמירת שבת כהלכתה, הרב פישר זכר צדיק לברכה בשו"ת אבן ישראל, סוברים שגם באפייה אחרי הבישול הקוגל פטור מהפרשת חלה, כי הוא נחשב למבושל. צריך לדעת אם כך שפשטידה שכאמור אופים אותה אחרי הבישול, זה נתון למחלוקת הפוסקים, ולכן הדבר הנכון ביותר, זה כבר מחלוקת בעצם על פי דברי התוספות והתשבץ, מחלוקת ראשונים, הדבר הנכון זה להפריש חלה ללא ברכה. ישנם עוד דינים נוספים איך אנחנו נתנהג עם מאכל ששופכים את העיסה על מחוות מעוגלת. במקרה שכזה היא פטורה מהפרשת חלה גם אחרי האפייה, אלא אם כן יש גובה בעיסה. לכן ופלים לדומה יש ספק גדול, הם מפרישים בלי ברכה. איך ננהג בסיגר? סיגר פטור מהפרשת חלה כי זו בלילה דקה עם הרבה שמן. איך ננהג בקובנה? מניחים אותה בתוך כלי סגור וזה מתבשל מהעידים. נפריש בלי ברכה. מוצרים שמתוגנים בשמן עמוק, לדוגמה שקדי מרק, בצקלים, סופגניות, הם נחשבים כאמור למבושלים ופטורים. לכן כיסנים, מה שנקרא קרפלח וקישקה, פטורים מהפרשת חלה כי הם נחשבים למבושלים. עד כאן למדנו מעט מהלכות הפרשת חלה, עניינו של יום. נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ולזכות האישה הצדקנית, אהובה ליבה, בת טויבה וייגה. נצא להפסקה קצרה וכבר נשוב עם שאלות המאזינים, כשאנחנו בשידור הזה מקייבים דין פריאת בלחוב.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס. חופשה למהדרין בגיאורגיה עם כושר טורס, הרבה יותר מהכל כלול, החל $900 בלבד. מלונות ספא מפוארים 5 כוכבים על שפת הים, בריכות שחייה, ג'קוזי וסאונה בשעות נפרדות, ארוחות גורמה כיד המלך, טיולים עריביים, מופעי פולקלור, אומנים והופעות. בחשות מהדרין הרב משה נחשוני, השוחטים מישראל. הזמינו עכשיו 054-308-7660. המלונות של קבוצת כושר טורס בלבד. כבר הנוער לבנות אפיקי אור בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה מזמין אתכם להתרשם מכפר הנוער לבנות לכיתות ט' עד י"ב לבנות מכל הארץ במקום שאחרים התייאשו. אנחנו מאמינים בכל אחד. אפיקי אור, לפרטים והרשמה 07-2213-2777. אנחנו מאמינים בכל אחד.
מם זה מנוחה בקרמן עם מבצעי 3 ספרים רק ב-100 שקלים בחודש הספר הגדול מא' ועד ת' ברשת ספרי אור החיים.
יש לנו את זץ חדש, ספרייט עם הזץ הלימוני, עכשיו בשני טעמים מפתיעים, ספרייט בטעם לימון ננה וספרייט בטעם לימון קיווי עם 19 קלוריות בלבד. אז מה הזץ שלכם? אינו מכיל פרי, 19 קלוריות ל-100 מיליליטר.
אם אתה לא מיליונר, תעצור! היום! הגרלת הענק ההיסטורית והנדירה על דירה חדשה בלב בני ברק מנהלת! זו הזדמנות היסטורית, אבל אחרונה בהחלט. חייגו עכשיו 02-802-5555 02-802-5555.
שיא המבצע לקיץ, קנה מוצר חשמלי במחיר הזול ביותר בשיא החשמל והמיזוג מתוך מאות מוצרים שמשתתפים במבצע וקבל מתנה בשווי 1199 שקלים או זיכוי ברשת סולטן.
החשמל והמיזוג.
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
45 יתומים מאב ומאם עומדים לחופה בחודש סיוון. 45 חתנים או קלות שאין מי שיעמוד מאחוריהם, אין מי שיטפל בכיסא קלה, בתזמורת, בטיפ למלצר. 45 לתרומות עברו 45 הקלות היתומות, קופת העיר, 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, קרן מספר 10340.
הצעד הראשון להצלחה שלך מתחיל במכללה ירושלים. הצטרפי ליום פתוח חווייתי ביום ראשון כ' ו' בסיוון, ותכירי את מגוון מסלולי הלימוד לתואר ראשון ואת שפע המלגות וההטבות. היום הפתוח בהשתתפות הרב ברוך סלי, ראש מדרשת אוריה. שובר מתנה יוענק למשתתפות ביום הפתוח. לפרטים חייגי עכשיו 02-6750-918. המכללה ירושלים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
ברשות המאזינים, אחד הדינים היותר מורכבים בדיני סעודה הוא דין שינוי מקום. ומכיוון שיש בזה הרבה פרטי דינים, ומחלוקת גדולה בין מרן השולחן ערוך ובני ספרד ומרן הרמ"א ובני אשכנז, ננסה לתמצת את הכללים ולרדת לפרטים, וכמובן שלא נצליח להקיף את הנושא הרחב שיש בו מאות פרטים והרבה מאוד שאלות ותשובות במהלך הדורות, אבל בכך ניתן מענה להרבה שאלות שנשאלו בדיני שינוי מקום. אורח חיים סימן ק"ח. ראשית צריך להקדים ולומר שיש הבדל בין היסח הדעת לשינוי מקום. היסח הדעת פירושו שאדם מסיח דעתו מלהמשיך לאכול. לדוגמה, אדם שאומר הב לנו נברך, במילים שלנו בואו נברך ברכת המזון, אמירה שכזו היא היסח הדעת מוחלט, ממילא כעת כל אכילה היא אכילה חדשה לחלוטין שטוענת ברכה. מה שאין כן שינוי רשות, זה לא שינוי, זה לא הסך דעת. שינוי רשות, המשמעות של האדם שיוצא מהבית שלו לבית אחר. ממילא, גם אם דעתו להמשיך לאכול, העקירה עצמה יוצרת מצב של הפסקת הסעודה. מה הכוונה שינוי מקום שלכל הדעות לא נחשב לשינוי, וממילא הסעודה ממשיכה ללא ברכה אחרונה על מה שאכלנו עד עכשיו, וללא ברכה ראשונה על מה שנמשיך הלאה לאכול. אדם שנוטל ידיים, ובשעת ברכת המוציא הוא מכוון להמשיך לאכול במקום אחר, או אפילו בכמה מקומות. הוא רוצה לסיים את האכילה בבית ולהמשיך לאכול אצל ההורים, אצל ידידים, בטיש של האדמור ודוגמה. והוא גם אכל לפחות כזית מהפת לחם במקום הראשון. לאחר שהוא אכל לפחות כזית פת מלחם במקום הראשון, המשיך הלאה בסעודתו, הוא כיוון בשעת ברכת המוציא, רוצה להמשיך הלאה כעת למקום אחר. לפי דעת מרן הרמ"א ובני אשכנז, הוא יכול להמשיך לאכול כזית היכן שהוא נמצא כעת במקום החדש, בלי לברך. ובסיום האכילה, לברך ברכת המזון על כל מה שהוא אכל בכל המקומות. גם אם הוא יעבור עכשיו ממקום למקום, ממקום למקום, במקום האחרון שהוא אוכל כזית, ששם יברך ברכת המזון. לפי דעת מרן השולחן ערוך ובני ספרד ישנה מחלוקת. דעת האור לציון שגם בני ספרד יכולים להקל בשעת הדחק, לדוגמה כשיש לחץ גדול של זמן, חשש על בנת פנים, צורך של מצווה עוברת, יכולים להקל, אבל לכתחילה לברך ברכת המזון ורק אז לצאת לבית השני ושוב שם ליטול ידיים וכולי. מרן הבן איש חי והקף החיים, מרן הבן איש חי בפרשה הקודמת בבעלותך, סוברים שגם לספרדים הדעה כדו דעת מרן הרמ"א, שכשכיוונת מראש על סעודת פת, אפשר להמשיך אותה גם במקום אחר, ללא ברכה ראשונה, לכתחילה ממש המשך של סעודה. אז כאמור שלדעת בני עדות המזרח, הדברים נתונים למחלוקת. האופן השני שמותר לכל הדעות לצאת מהבית תוך כדי סעודת לחם ולחזור חזרה ולהמשיך את הסעודה כרגיל ללא ברכה, זה כשאדם אחד לפחות נשאר וממשיך להיות ולאכול. זאת אומרת, לא כל בני הסעודה קמו והלכו. אדם אחד מבני הסעודה נשאר והוא ממשיך הלאה באכילה. לדוגמה, ראש הבית יוצא ושאר בני הבית ממשיכים הלאה את הסעודה. באופן שכזה מותר לקום וללכת לכל צורך שהוא ולחזור ולהמשיך ולאכול. גם אם אכלנו פחות מכזית. מדוע? למה כאן אנחנו מקילים עוד יותר שאפילו אם אכלנו פחות מכזית? הסיבה שכשיש מישהו שנשאר במקום, הסעודה ממשיכה. זה לא נחשב להפסק בשינוי. כמובן שנזהר לא לעבור זמן עיכול, שאז הפסדנו חלילה את ברכת המזון. בכל מקרה, לחזור בהקדם ובזריזות. כי יש מישהו שמחכה והסעודה ממשיכה. כל הדברים אמורים בלחם, בפירות, כל סוגי אוכל, כל סוגי משקה, אין היתר שיהיה מוסכם על כל הדעות. לכן אדם ששותה או אוכל כל אוכל שהוא לא פת, צריך להקפיד לסיים, לברך ולא לצאת החוצה. לחזור אפילו לא לחדר מדרגות, גם אם ההפסקה קצרה ומיידית, אלא אם כן לדוגמה הוא רואה מחדר המדרגות או מהמרפסת הביתית שאין לה גג, הוא לא הלך למקום אחר, הוא רואה את המקום הראשון שבו הוא אכל. על זה צריך להרחיב בנפרד. אבל לדעת שחוץ מפת, הכל שנוי במחלוקת גדולה. לכן הדרך הנכונה ביותר שלא בפת, בפירות ומשקעות, זה לברך ברכה אחרונה, ורק אז לצאת מן הבית. אנחנו נתייחס לשאלות נוספות שנשלחו באתר ובפקס. שאלה חשובה שנשאלה בדיני טוען ונטען. במצב שאדם יודע שהאמת איתו והבעל דין משקר, האם מותר לנקוט בצעדים שאינם מדויקים על מנת להטות את הדין לטובתו? לדוגמה, שמעון מוחזק בגזלה בחפש ששייך לראובן, האם מותר לזייף ראיה שתוכיח את ההוכחה שהדין איתו? מרן השולחן ערוך בהלכות טוען ונטען, בתחילה, כותב עליו השח, אסור בבית דין לטעון שקר כדי להוות את הדין, או לעכב את הדין, אפילו שאתה זכאי. לדוגמה, אדם שנושה בחבר שלו מנה, שהוא לא ייתן 200 כדי שהוא יודה במנה, ויתחייב שבועה, ויגלגל עליו ממקום אחר. לדוגמה הפוכה, אדם שנושה מנה, והוא טוען אותו 200, אני לא אכפור את הכל כדי שאני אפטר משבועת מודה במקצת, כי בבית הדין, הגמרא במסכת שבועות דף למד א', והרמב״ם, והסמג, והרשב"א, כולם כותבים לעדיה, חסלה לזריה דה אברהם דלי משיקרה, אפילו במקום פסידה. שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב. מעבר לזה, אפילו בדברי אמת, אסור לטעון אמת שיכולה כתוצאה ממנה לגרום לתוצאה שהיא לא נכונה לחלוטין. בבית הדין צריך לבוא, להתעקש על שלך, לומר את האמת, וריבון כל העולמים יודע כל תעלומות, שעל זה נאמר אלוקים ניצב בעדת כל, כל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, בחסד השם אתה תזכה לפי היושר, אבל לשקר בבית הדין אסור. בית הדין זה מקום שאלוקים ניצב בעדת כל, גם אם אתה רואה שתהיה לך על ידי זה עוולה. כשלא מדובר בבית הדין, יש מקום לבוא ולדון, כשהולכים לעשות לאדם עוול, כותב הרב פרלוב, רב פישל פרלוב, על הסמג במצוות מדבר שקר תרחק, בלא תעשה, שכשהולכים להוציא מאדם ממון שלא כדין, מותר לו לשקר, אבל לא בבית הדין כאמור. בבית הדין אין היתר לשקר. יש שבתות שיש ניגונים בקריאת שמע. האם זה לא בעיה שיכול לגמור את כולה? אני לא יודע מה הכוונה של השואל כאן בפקס. אני מבין שהוא שואל שהזמן של קריאת שמע עוברת, והוא חושש שהוא לא יצליח לגמור את כולה בזמן בגלל הניגון של החזן. קודם כל, הדבר הנכון ביותר זה לקרוא קריאת שמע לפני התפילה. אנחנו סומכים על הדעות שאומרים גם ביום חול שמניחים תפילין, שכשאדם אחר כך יקרא קריאת שמע עם תפילין, זה לא נחשב כמעידודות שקר. מרן המסקנה שלו, על פי דברי הביאור הלכה, ועוד פוסקים שמסבירים את דברי מרן, שאם יש שהות בגלל ההפסקה לגמור את כל אותה ברכה, או הלל, או קריאת שמע, או ברכת המזון, צריך לחזור להתחלה. אם עסקינן בניגון תוך כדי קריאת שמע. אבל לא לזו הכוונה כנראה של השואל, סיכומם של דברים, להיזהר במקרה שכזה, לקרוא קריאת שמע או להזדרז בשעה שמנגנים, אם לא קראת לפני התפילה, ולקרוא את הקריאת שמע תוך כדי שהם מנגנים. האם על ידי גוי מותר להקדים זמן כיבוי או הדלקה של מזגן ואור? יש לנו פיליפינית, ולא תמיד אנחנו יודעים מתי נסיים סעודת שבת. מותר לכתחילה גם להקדים את זמן ההדלקה, וגם להקדים את זמן הכיבוי על ידי אותה גויה. כי זו גרמה. בישראל אסור גרמה של עברה או כיבוי רק לצורך גדול. לדוגמה, חולי, צער, בגוי מותר גרם עברה אפילו לצורך כלשהו. זה רעיון מצוין שהיא תקדים או תאחר. שאלה נוספת, האם יש פעולה חשמלית שמוציאים מים קרים לא חמים ממתקן למים קרים של נביאות שאין בו צג חשמלי? מצד הדין, כל דבר שנעשה על ידי הפעולה שלי באופן מיידי נחשב לפעולה בידיים. לדוגמה, לפתוח דלת כנגד מדורה שמיד היא נכבד. זה גורם מיד להגדלת האש או לכיבויה. זה לא נחשב לגרמה, זה נחשב לבידיים. דבר שלוקח זמן מה עד שהפעולה נעשית, זה נחשב לגרמה. לכן תרמוסטט נחשב לפעולה שנייה לגרמה. לוקח לו זמן עד שהוא מרגיש בשינויים. אדם שנכנס לחדר חם, נכנסת איתו רוח קרה, ממילא תכף המזגן יפעל מחדש כדי לחמם את החדר, הצג הדיגיטלי תכף יחליף את מספרי הטמפרטורה שבחדר, תנור ההסקה שדולק שנכנסת רוח קרה תכף ידלק, כל זה נחשב לגרמה. ממילא צריך לדעת שאותם מתקנים למים קרים שאין בהם צג דיגיטלי, נכון שיש בהם על ידי כך שמוציאים את המים בשלב מסוים, הטרמוסטט מכניס מים נוספים ועל ידי זה הוא מתחיל לפעול, זה נחשב לגרמה שלא נעשית מיידית. מכיוון שהגרמה הזאת לא נעשית מיידית, לכן הדבר מותר. כל דבר שלא נעשה מיד, כמו שהעריך מרן רב שלמה זלמן נוירבך, הדבר כן מותר. שאלה נוספת שנשאלה כאן, האם מותר לשים קטשופ על שניצל בשבת וכנה מלפפון חמוץ? מותר לכתחילה, כמו שכותב אגרות משה בהרחבה, נכון שעל ידי זה המים שבלפפון מתחממים. נכון שעל ידי זה הקטשופ על הדבר הגוש הוא מקבל כעת רתיחה עד בישול. בקטשופ יש שאלה אם הוא נחשב ליבש או מבושל, דיון בפני עצמו, יבש או לח, אבל כל דבר שהוא לא לצורך, והדבר הזה רק מקלקל, ולא כוונתי לדבר, הדבר מותר, בפרט שבדבר גוש ישנה מחלוקת האם אנחנו אוסרים בשבת. איך נשטוף פירות וירקות בשבת? שטיפת ירקות ופירות שהם מלוכלכים מבחוץ, או ירקות עלים, לדוגמה חסה, פטרוזיליה, יש בהם חול, יש בהם חרקים, יש לפנינו בעצם פסולת ואוכל. הפסולת היא הלכלוך שאותו אנחנו רוצים להסיר מהירק והפרי. אם כך, יש בזה איסור של ברירה. איך ננקה פירות וירקות בשבת? להשרות פירות וירקות ועלי ירקות בתוך קערה עם מים או מים וסבון, הדבר אסור מהתורה בשבת משום איסור ברירה, לצערנו רבים נכשלים בדבר. הדרך הנכונה ביותר לשטוף הכל מערב שבת והכינו את אשר הביאו. כשלא הספקנו, ששכחנו, נחלקו גדולי הפוסקים מה לעשות. שר התורה הרב מצ'יבין בדובב מישרים, מרן הרב אוזנר בשבט הלוי ועוד רבים סוברים שגם מתחת לזרימת ברז אסור לשטוף ולהסיר את הפסולת. זו ברירת פסולת מאוכל. מעט לכלוך או חומרי הדברה וחיידקים שלא ניכרים לעין, זה מותר להסיר דרך שטיפה בזרם מים. אבל פרי שממש מלוכלך, אין דרך לנקות אותו בשבת קודש, לא בשריה ולא מתחת לזרם מים. לא לאכול אותו בשבת, בגלל איסור ברירה. זו דעתו של הרב מצ'יבין והרב אוזנר. הקדים אותם גם כן מרן הבן ישחי שהביא את הדעה הזאתי וחלק עליהם. מרן הבן ישחי ברב פעלים, וכך פסקו האגרות משה והרב אוירבך, מרנן, שמותר כן לכתחילה לשטוף פירות וירקות מתחת לברז מים, ואפילו תוך כדי זרימה לשפשף ביד ולנקות את הלכלוך, אפילו לקחת מטלית ולנקות את הפרי והירק ולהסיר את הלכלוך מותר, וגם להוריד ביד את הלכלוך שדבוק מאוד בחוזקה על הפרי. אבל יש תנאי הכרחי גם לדעת המקילים, שזה יעשה סמוך לאכילה ולא זמן מה לפני כן, כי אז זה שוב דרך ברירה ולא דרך אכילה. כך אנחנו מכריעים הלכה למעשה להקל, כאמור לא להשרות במים חלילה, אלא לשטוף תחת זרימת מים או לנקות עם מטלית או ביד. זו הלכה שנחוץ לדעת. אם עסקינן בהלכות בורר, אז שאלה נוספת שהיא מעשית ונצרכת, שאנחנו רוצים לעשות קפה לכמות של כמה אנשים, או לקחת עלי תה מבושלים לחלוטין כמובן, ולהניח על כלי שיש בו חורים מסננת, ולשפוך מים חמים על הכלי המחורר, והמים יקבלו תוך כדי מעבר את טעם התה והקפה או העלים המבושלים. שוב, העלים מבושלים, הקפה מבושל, אין בישול אחר בישול בדבר שהוא יבש. כעת אנחנו רוצים להראות עליו מים חמים. מרן השולחן ערוך מתיר זאת, מדובר שם על שמרים יבשים שרוצים להוציא מהם את טעם היין שבתוכם, מערים עליהם מים, מעל משמרת, מסננת, והיין יוצא לתוך הכלי. לכן מותר לקחת את הכלי המחורר, להניח בפנים עלים, להכניס אותו לתוך מים כדי שיצא הטעם, וגם מותר אפילו להניח בתוך כלי שיש באמצע של הכלי מקום מחורר, ששם מניחים את העלים או את הקפה, להוסיף מים ולאט לאט כל המים סופגים את הטעם. נכון, צריך להבין מדוע מותר, מקשה הגלטל, גם הוא מסיים, מכיוון שכך מרן התיר את הדבר, הדבר מותר ללא פיקפוק. בדגש שצריך שעלי התה והקפה וכל מה שמסננת יהיו מבושלים, וגם יהיה מותר להוציא מן הכלי החוצה, אם כי יש בו מסננת שמונעת את היציאה של העלי תה, מותר יהיה לשפוך ולהראות ממנו לתוך כוסות ללא חשש ברירה. נצא להפסקה קצרה וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים היידלס.
ברוכים הבאים לחוויית מוזיקה סוחפת שטרם נראתה כמותה במוזיקה היהודית. אפליקציית השירה מגשימה את החלום ומאפשרת לכם לשיר את השירים האהובים עליכם בליווי תזמורת לייב. קריוקי חסידי מקצועי, רק בהשירה. השירה, עכשיו בגוגל פליי ובחנויות האפליקציה הקשרות.
שלום, אני רוצה להמליץ לכם על עסקת סחירות בנדלן בלב תל אביב. עסקה שבעזרת השם מיועדת להכניס לכם הכנסה גבוהה של כ-2,000 שקלים מדי חודש למשך 20 שנה. כן, כן, אתם שומעים היטב, 2,000 שקלים בחודש למשך 20 שנה, באופן קבוע ומהוגן בחוזה משפטי. לפרטים נוספים, דברו ישירות עם אורי צדוק, מומחה הנדלן מספר 1 במגזר החרדי, 050-41-22-699, 050-41-22-699.
עברתי על התשדיר של הבית ספר החרדי. הרשימה של מקומות התעסוקה בהם עובדים הבוגרים נראית לי ארוכה מדי. תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. בוגרי הבית ספר החרדי מועסקים במשרדי הפרסום החרדיים, בחברות וארגונים, ומאיישים מגוון תפקידים בתעשיית הפרסום, השיווק ויחסי הציבור. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום, קריאיטי ויחסי ציבור, בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין, בעיצומה. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר, מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
נשרים טורס. החופשה שלכם בבטומי שבגיאורגיה עם כנפי נשרים טורס בעזרת השם יוצאת לדרך. פנסיון מלא, טיולים ברחבי גיאורגיה ואטרקציות סביב השעון עם הצוות המנצח והאומנים שכולם אוהבים. הנופש יתקיים עם ירצה השם בין התאריכים כ"ח בסיוון עד ג' תמוז, 8 עד 13 ביוני. חייגו עכשיו 050-389-4740, 050-389-4740.
יש לך ראש טוב? רוצה לעבוד בתעשיית ההייטק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחר להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? גדולי ישראל הורו. הדרך לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם זה לאמץ ילד בקרן ההסעות. מידה כנגד מידה. התקשרו עכשיו לקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22. נחת זה קרן ההסעות.
אז בכמה אתה עושה לנו?
110 למנה.
110? למה? סכו מזהב? 100 גג אנחנו משלמים.
תקשיב, זה המחיר הכי טוב.
אם אתם מתמקחים כך על עלות מנה באירוע, למה שלא תתמקחו על הדברים החשובים באמת, כמו הלוואות? מערכת נתוני האשראי של בנק ישראל נותנת לכם את הכוח להתמקח עם נותני האשראי ולקבל הלוואות בתנאים המשתלמים ביותר בשבילכם. כל המידע במוקד נתוני האשראי, כוכבית 6194, או באתר נתוני אשראי של בנק ישראל.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
20 שנה של...
איזה בוקר מושלם! אין מצב שאני יוצא מהמיטה.
אדוני, מה החלטת? אתה רוצה את המזרן? איקאה חוגגת 20 שנה בישראל. 20% הנחה על כל מחלקת מיטות ומזרנים. בתוקף עד 4 ביוני עוד גמר המלאי. איקאה.
יש לנו את זץ חדש, ספרייט עם הזץ הלימוני, עכשיו בשני טעמים מפתיעים, ספרייט בטעם לימון ננה וספרייט בטעם לימון קיווי, עם 19 קלוריות בלבד. אז מה הזץ שלכם? אינו מכיל פרי, 19 קלוריות ל-100 מיליליטר.
בית מדרש חזון עובדיה יערוך תפילה מיוחדת בציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. למסירת שמות לתפילה ללא עלות, חייגו כוכבית 9023, כוכבית 9023.
יש לך ראש טוב? רוצה לעבוד בתעשיית ההייטק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחר להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, להתייחס לשאלות נוספות שנשלחו. האם מותר בשבת לקשור את חוט הפח האשפה פעמיים כדי שלא ייפתח ויהיה נוח לזריקה? מרן רב שלמה זלמן אוירבך דן בשאלה הזאת והוא התיר. הוא הביא את דברי המהר"ל דיסקין זצ"ל שהוכיח שמותר מהקשר של הסעיר להזזל, ששם קשרו פעמיים. נכון, מרן רב שלמה זלמן אוירבך הקשה מקשר של לולב שהוא זמני לשבעה ימים, ובכל זאת הוא נחשב לקשר, אבל מסקנת הדברים שמכיוון שהדבר גם נזרק ממילא, זה לא דבר של קיום, ולכן הדבר מותר. האם אישה חייבת או מותרת בנפילת אפיים? בסמינרים מדלגים על קטע תפילה זה. המנהג באמת שנשים לא אומרות נפילת אפיים, כנראה שהסיבה מכיוון שהתור כותב בשם רב נטרונאי גאון שנפילת אפיים היא רשות, ונשים לא קיבלו על עצמם נפילת אפיים כמו שלא קיבלו על עצמם תפילת ערבית מכיוון שזה רשות. דבר שכיח שהחזן מתחיל קדיש או להפך תחנון וצריך לומר קדיש איך לנהוג. כשהחזן מתחיל קדיש ביום שצריך לומר בו תחנון, שימשיך לומר תחנון, ואחרי הקדיש הציבור יאמר תחנון, ואחריו שוב. מרן רב שלמה זלמן אוירבך פסק, שאם כבר התחילו קריאת התורה, אז אחרי קריאת התורה צריך לומר תחנון ונפילת אפיים, ואחר כך לומר שוב קדיש. אגב, הסיבה לאמירת קדיש אחרי תחנון, היא כדי לחתום את תפילת 18 ותחנון שהם ביחד, כך כותב המתה משה, להתחיל אשרי ובא לציון, הקדיש שלאחרי אשרי ובא לציון תתקבל הולך על כל התפילה. בעצם הקדיש חותם את הנפילת אפיים שקשורה מיד ל-18, לכן מרן השולחן ערוך כתב שלא להפסיק בין החזרה לבין נפילת אפיים. ולכן במקרה שכזה נאמר את התחנון לאחר מכן עם הקדיש. האם מותר היום להסתכל בכהנים בשעת ברכת כהנים, נבקש מקור? בזמן בית המקדש היו נושאים כפיים בשם המפורש. השכינה שרתה על הידיים של הכהנים. כיום זה זכר למקדש. לכן מרן כותב, המשנה ברורה, מחילה כותב המשנה ברורה, בלכות נשיאת כפיים, שמותר להביט בראייה מועטת. רק ראייה מרובה אסורה בגלל השחת דעת, לא בגלל השכינה ששורה. זכר למקדש, הציבור לא מביט בכלל. בזוהר אבל כתוב, בפרשת נשא, שגם כיום השכינה שורה, וזו חוצפה להסתכל על הכהנים. מרן המשנה ברורה לא מביא את הדברים, וכאמור רק מדבר משום הסחת הדעת ומשום זכר. אבל כאמור בזוהר נאמר שהשכינה גם כיום שורה. המקור חיים מביא בשם ספר נחל אשכול, אינני יודע מי זה, להיזהר גם כיום. אבל צריך לזכור שהכהנים מכסים את הידיים שלהם בתלית. ממילא גם לדעת הזוהר אין מניעה להסתכל לידיים שלהם מכוסות. רק בגלל שאנחנו חוששים להסחת דעת, לכן לא מתבוננים. לכן מרן המשנה ברורה כנראה אומר שלא להסתכל בגלל הסחת הדעת ולא חושש לדברי הזוהר, כי רק לפי מנהג אשכנז מוציאים בחלק מן המקומות, מוציאים את הידיים מתחת לתלית, ואז אנחנו חוזרים לדברי הזוהר שכותב שאסור להסתכל גם כיום. מכיוון שהידיים שלהם מכוסות עם תלית, אין סיבה לא להסתכל, למעט עניין של השחת הדעת. לכן הבתה קטנה היא לא מפריעה והיא לא מסיחה את הדעת. במאמר המוסגר ישנם שנוהגים בהרבה מקומות שהילדים, אפילו הנשואים, באים אצל האבא ומכסה אותם, את כל הילדים עם הטלית. מעניין מה המקור לדבר. לא מצאנו מקור מובהק לדבר. אולי הסיבה לכך, מכיוון שהאבא רוצה שכל הילדים יבואו אליו יחד ויתברכו ממקור הברכה, עוטף אותם בטלית כדי שלא יסיחו את הדעת מהברכה, יכול להיות שזו הסיבה. עוד שאלה בהלכות נשיאת כפיים, אצלנו בבית הכנסת יש אדם ספרדי שעולה לדוכן יחף ונושא כפיים, ואת הילד שלו בין העשר הוא מכסה בטלית ושתיהם נושאים כפיים, האם למחות בהם? מרן פסק בהלכות נשיאת כפיים בסימן קוף חף חת שמותר לקטן לשאת כפיים יחד עם גדולים, לא לבד, ביחד, לחנך אותו במצוות נשיאת כפיים. הרבה נוהגים כדברי הרמה מפנו בתשובות ומחמירים שרק בשבת וחגים מעלים קטן לשאת כפיים ולא כל יום. זה המנהג הרווח. בשבת וחג אין מניעה ואפילו לכתחילה שהוא יעלה ביחד עם אבא שלו לשאת כפיים. לכן חלילה מלמחות בו. לגבי נשיאת כפיים שהוא יחף, בבית המקדש הכהנים עבדו יחפים וככה הם בירחו את העם. אבל היום לא מקובל ללכת יחפים ממש, לכן זה לא כבוד לשכינה שמברכים יחפים. אותו אדם לובש כשהוא יוצא מנשיאת הכפיים, לובש חזרת הנעליים, הוא לא הולך יחף ברחוב. לכן מכריע מרן המשנה ברורה שלא לשאת כפיים יחף. האיגרות משה כותב שאם הכהן רוצה לשאת כפיו דווקא יחף, לא למנוע ממנו, רק אחרי הברכה לבקש ממנו בעדינות שלהבא יקפיד על גרביים. כי כאמור זה רק מצד מנהגה ולא מדינה, כי כיום לא נוהגים ללכת ביום יום יחפים. שאלות נוספות שנשלחו דרך האתר, נתייחס אליהם. אני גר בלוס אנג'לס ורציתי לשאול כמה זמן נסיעה צריך לנסוע כדי שאתפלל במניין. מרן השולחן ערוך בסימן צדיק פסק שהשיעור של הזמן הוא קדימה, זאת אומרת לכיוון העבודה והבית, דלת מיל. זה נסיעה של 72 דקות. אחורה, זאת אומרת לעקם את הדרך מהבית והעבודה, 18 דקות. אבל מדובר רק ברכב פרטי, לא בתחבורה ציבורית שאתה בספק אם תגיע בזמן. כך כותב הקצות השולחן. אם יש חשש סכנת דרכים, אסור לנסוע בשביל מניין, כך כותב מרן המשנה ברורה. אם יהיה לך הפסד ממון, אין חיוב להתפלל במניין, כותב מרן המשנה ברורה בסימן צדיק. אבל כשאין מקום להפסד, ושזה בדרך אל העבודה ולבית, אז כאמור קדימה יש לך 72 דקות כדי להתפלל במניין, ואחורה 18 דקות. מתי זה זמן עלות השחר? אני למדתי את הנושא ויצא לי המון שיטות מה הכרעה להלכה. טוב, זו סוגיה שצריך בשבילה תוכנית בפני עצמה. אני רואה כאן את השאלה הזו שהיא מורכבת. יש דעה ראשונה שאומרת שזה 72 דקות לפני הנץ. על פי חשבון של 4 מיל כפול 18 דקות למיל, זה 72 דקות. יש דעה שנייה שאומרת שזה 90 דקות לפני הנץ. אם מכפילים 4 מיל ב-22.5 דקות למיל, או 5 מיל כפול 18 דקות. יש דעה שאומרת שזה 96 דקות קודם הנץ, שזה בעצם 4 מיל כפול 24 דקות. יש דעה שאומרת שזה 5 מיל כפול 24 דקות. אבל להלכה הובאו שתי דעות. או 72 דקות או 90 דקות. 72 דקות זו דעת מרן השולחן ערוך והרמ"א, על פי תרומת הדשן. מרן נמצא בהלכות פסח, בהלכות מליחה, הרמ"א נמצא בהלכות שבת. המגן אברהם, הלבוש, המהרש"ל ועוד, וככה מכריע מרן המשנה ברורה הרבה מאוד פעמים, שאחראי 90 דקות. יש עוד נידון, האם לחשב את זה בשעות זמניות או לא בשעות זמניות, אבל לסיכומם של דברים ישנם שני דעות עיקריות. מרן המשנה ברורה הכריע כדעה שזה 90 דקות, בפשטות של מרן השולחן ערוך והרמ"א זה 72 דקות, וכך העולם באמת נוהג. האם נכון להתנועע בתפילה או לא, וגם בלימוד תורה מה נכון? מרן הרמ"א כותב לעדיה בלכות תפילה בסוף סימן ממחד, שהמדקדקים מתנועעים בתפילה, כל עצמות היית אומר נעשם יחומוך. גם בשעת לימוד, על שם שהתורה ניתנה ברטט, המקור של הדברים הוא מהבודרם. הרמ"א מפנו חולק על הדברים, והוא כותב שב-18 לא להתנועע בכלל. אחרת המגן אברהם שכל אחד יעשה איך שהוא מתעורר לתפילה וכוונת הלב. יש אדם שכשהוא מתנועע הוא מתעורר לתפילה, וכשהוא יעמוד ללא נוע הוא לא יתרכז, הוא עלול אפילו להירדם. ויש אדם שכשהוא לא נע בכלל הוא עדרה ביותר מרוכז. אז כל אחד יעשה מה שמעורר אותו לתפילה. תפילה היא נחשבת לעבודה שבלב, ועבודה שבלב צריך כל אחד לעשות לפי ערכו. מסופר על הרבי רבוני מפשיסחה, שפנה אליו תלמידו בעל הרמתיים צופים, ואמר לו שיש לו כאבי ראש גדולים אחרי התפילה, מרוב שהוא מתרכז במילים של התפילה. אמר לו הרבי רבונים, הרי התפילה לא קשורה בכלל לראש, התפילה היא כולה לב, ועבדתם את השם אלוקיך בכל לבבכם, איזו עבודה שבלב, לא עובדו בכל לבבכם, זו תפילה, ומאז לא כאב לו הראש הסוף ימיו. עיקר התפילה זה בלב. הזוהר כותב בפרשת פנחס שכשלומדים תורה הנשמה היא כמו נר שנדלק, הוא מקפץ לכאן ולכאן. כל אחד יעשה, העיקר שיחוש את התפילה כעומד לפני המלך. לפי דעת הרב מבריסק, רבי חיים מבריסק, אדם שלא חש שהוא עומד בתפילה כולה לפני הקודש ברוך הוא, כל המילים שהוא אומר כמו שלא אמר, כי עיקר תפילה שנחוש שאנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים. התוכנית הגיעה לחיתומה וסיומה, ניסינו לענות על שאלות רבות בדיני שבת וברכות הנהנים ועוד. שבוע הבא בעזרת השם נחזור לשגרה, תוכנית כהרגלנו. התודה והברכה למפיק והטכנאי הקומסורים שעמדו לימיננו, אורי כהן, שלמה פולק, וכן לאוריה חיימי, יישר כוח גדול, ערב שבת שלום ובשורות טובות לכלל ולפרט. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
אז מה תרצו? לגור מול הכנרת? או לעשות חתונה נהדרת?
מזל טוב!
זוכים בדופלקס ענק מול הכנרת, ויכולים לחתן ילדים בכבוד או כל חלום שרק תבחרו. כוכבית 61-63. אוטוטו זה נגמר. כוכבית 61-63.
כמה דברים אתם יודעים? איפה החומוס הכי טעים? איפה יש סייל של בגדים שווים? אבל איפה הפנסיה שלכם, אתכם שואלים? את זה אתם לא יודעים? תתעוררו על הפנסיה שלכם ותוודאו שיש לכם אלטשולר שחם. חפשו אלטשולר שחם ופנו לסוכן. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוען. אין באמור תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישיים או התחייבות להשגת תשואות.
הצדיק מיבנאל, בחנוני נא בזאת. אם לא אביא אתכם לכל מה שתבקשו, תתבעו זאת ממני. לפרטים ניצני הקודש, כוכבית 56-10, כוכבית 56-10.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
מעוניינת בתואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע, בשילוב לימודי קודש ממיטב המרצים. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
יש לנו את זץ חדש, ספרייט עם הזץ הלימוני, עכשיו בשני טעמים מפתיעים, ספרייט בטעם לימון ננה וספרייט בטעם לימון קיווי, עם 19 קלוריות בלבד. אז מה הזץ שלכם? אינו מכיל פרי, 19 קלוריות ל-100 מיליליטר.
האזינו לדברי המקובל רבי דוד בצרי שליטה.
אסור להכניס מכשירים לא טובים, ממש מזיקים לנשמות של הילדים ולבן אדם בעצמו, ובסוף אין לו פרנסה או אין לו שום דבר. וכל אחד שיזכה להוציא את זה מהבית, שיהיה לכם ילדים צדיקים, כל הבית מתברך באושר גדול.
קבלו על עצמכם עכשיו חיזוק ושמירת הבית, ותוכלו למסור את שמכם לברכה לזכות לישועה גדולה. חייגו 074-796-2023, 074-796-2023. עם ישראל מתנתקים ומתברכים.
אם אתה לא מיליונר, תעצור! היום! הגרלת הענק ההיסטורית והנדירה על דירה חדשה בלב בני ברק, מין אלת! זו הזדמנות היסטורית, אבל אחרונה בהחלט. חייגו עכשיו 02-802-5555 02-802-5555.
שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פיתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5234.
חדשות כל חי, השעה 10.
לילה טוב ושלום רב באולפן אשר גרייבר. הליכוד דורש מלפיד ובנט לחשוף את כל ההסכם.